האות הוא בספר בראשית על פי שיטת הפרק דרב לזר. רבקה ביקשה מיעקב, לך נא אל הצון וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים ועשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב. מתאר הפרק דרב לזר, הגיע ליל יום טוב הפסח. מתי זה ליל יום טוב הפסח? מה אתם אומרים? מתי זה ליל יום טוב הפסח? אז איך אפשר? זה אור לארבעה עשר. והפסח, שהוא י' ד', יומו בי' ד', כן? אז הוא מכונה פה גם כיום טוב. למה? כי הבאת קורבן זה גדר של יום טוב, נכון? ויש לנו גם שיטת הרייבד, באור לארבעה עשר. בודקין את החמץ לא אומר, למה זה אור לארבעה עשר? כיוון שצריך בעצם לראות את היום הזה כמשומר, והיה היום הזה לכם למשמרת, שצריך כל יום ארבעה עשר להיות משומר, מן החמץ. לכן כבר מתחילים, כשעוד יש קצת אור של היום שלפניכם, עם תחילת החשיכה, כן? אז אנחנו מתחילים בעצם לבדוק את החמץ, כי אנחנו רוצים לבאר אותו מכל וכל, ולפי זה יוצא שחלק מעניין בדיקת החמץ, הוא כמובן לא רק כמו הטעמים המפורסמים של רש"י והתוספות, אלא לא פחות מזה, שלא תשחט על חמץ דם זבחי. אז גם משום זה שלא יהיה ליהודי בעת שחיטת הפסח חמץ, גם מזה שום זה, הלכה נקרא ליל יום טוב של הפסח. נראה בהמשך שהרמב"ן לא חושב כך, כן? שליל יום טוב של הפסח זה אור לתדוו. אז כנראה שזה עומד להגיע, ואם כן מה הדגש על הלילה? הרי הפסח נשחט בחצות, כן, בין הארבעים ואילך. אז למה זה ללילה? אין ספק שאפשר פה לראות כיוון, שאתם מכירים בוודאי מחלוקת גדולה בכל עניין קורבן הפסח. אם עיקרו זה הרצה הדמים, כמו כל קורבן, או עיקרו של קורבן הפסח זה אכילה, כן? זה מחלוקת, מסכת פסחים בכמה כמה מקומות רואים את הדבר הזה. אם אנחנו אומרים, שכל התכונה היא לקראת הלילה, זאת אומרת שהדגש בקורבן הוא לא על השחיטה, ויותר מזה כמובן זריקת הדמים, אלא הדגש הוא על עניין האכילה, כפי שגם נראה בהמשך את העניין. וקרא יצחק לעשו בנו הגדול, ואמר בני, הלילה זה העליונים אומרים שירה, הלילה הזה אוצרות תללים נפתחים. היום הזה ברכת תללים. עשה לי מתמים עד שאני חי, אברכך. עשה לי מתמים עד שאני חי, אברכך. ורוח הקודש משיבה. אין פה ציון מקור, משלי קו ג' אל תלחם את לחם רע עין. בתרגום שם, ובמפרשים האחרונים, אל תאכל לחם של רע עין. תלחם מלשון לאכול לחם, לא להילחם. לא לאכול את הלחם של אדם שהוא רע עין. הלך לאביו ונתעכב שם. אמרה רבקה אל יעקב, בני, הלילה הזה אוצרות נפתחים. הלילה הזה העליונים אומרים נשירה. עשה מתמים לאביך ויוכל עד שהוא בעודו חי יברכך. כך אמרה רבקה ליעקב. מה ההבדל בין מה שאמר יצחק לעשו למה שאמרה רבקה ליעקב? אתם רואים הבדל? יצחק התחיל מאיפה? מהעליונים. בני, הלילה הזה העליונים אומרים שירה, הלילה הזה אוצרות תללים נפתחים, ואחר כך היום הזה ברכת תללים. לרבקה, מאיפה היא מתחילה? בני, הלילה הזה אוצרות תללים נפתחים, ואחר כך רק היא מציינת את העניין שהלילה הזה העליונים אומרים שירה. והיא בכלל לא מזכירה את היום הזה שיש בו ברכת תללים. את זה רק יצחק אמר לעשיו. מה ההבדל? יש לכם רעיון? נראה לי. שיש פה שתי תפיסות. מאיפה זה מתחיל העניין? מאיפה מתחיל הכל? מאיפה אנחנו שואבים את הכל? הכל צריך להיות נשאב מלמעלה ורק מלמעלה, או שכל מה שיש פתיחה מלמעלה זה כדי שאנחנו נטפס מלמטה למעלה. וזה כאילו הרעיון, ההבדל בין יצחק. יצחק כבר נמצא למעלה. יצחק, כמו שהוא מגדיר את עצמו, עד שאני חי אברכך. עד איפה מגיעים החיים של יצחק, מוריי ורבותיי? עד שאני חי. עד שמעבר, זה מגיע, זה כבש את הכל, לא? המסירות נפש של יצחק כבשה את הכל. עד שאני חי אברכך. מאיפה זה חצור? והיא רוצה למשות ברכה עד שהוא בעודו חי. עד שהוא בעודו חי. זאת אומרת, גם מאותם תחומים שיותר שייכים אלינו. ולכן היא אומרת, אוצרות תללים נפתחים, זאת הזדמנות. וההזדמנות הזאת שתנוצל על ידי רבקה ויעקב, היא בסופו של דבר תביא את השירה הגדולה לעליונים. כן? אצל יצחק זה מתחיל מזה שיש שירה בעליונים. ומתוך כך יש ברכה ונפתחים אוצרות של תללים, ואפשר כבר עכשיו אולי היום הזה תהיינה ברכות, ויש ברכות, ובוודאי שיש ברכות. אבל רבקה היא רואה את ההזדמנות שנפתחה, ומתוך כך היכולת באמת להעניק לעליונים, כמו שאנחנו יודעים שזאת בעצם ההכרעה, שבסופו של דבר, מתוך מה אומרים העליונים שירה? שלחני, אומר המלאך, נכון? הגיע הזמן שלי. אז ממי הוא צריך לקבל רישיון? יעקב? שיטת יעקב נקבעה? שיטת רבקה נקבעה? נכון? יש המשך לעניין, וזה כמובן, כל התפיסה פה היא כמובן, להמשך חשובה ביותר. מה אמר לה יעקב עכשיו שהיא אמרה לו? והוא, עכשיו מה יעקב אומר? שהוא בקי בתורה. פחד ליבו על קללת אביו. אני מכיר כמה אנשים שלא כל כך בקיים בתורה, אבל חוששים מאוד לקללות. אתם לא מכירים אנשים כאלה? להפך. ככל שאני מכיר יותר אנשים שהם יודעי תורה, אז הם יודעים שהתורה מגינה ומצילה, נכון? אולי רק בגלל שהוא היה בקי ולא חריף. אז בוקי מפחד מכללות, אבל חורף ומעיין לא מפחד מכללות. אבל יעקב אבינו באמת רק היה בקי בתורה, הוא לא היה גם חריף. אולי הרב החורף ובוקי, הפסידי היה אומר, לא שמענו על הרב הבוקי והחורף, שמענו על הרב החורף והבוקי. כן? אז יעקב אבינו היה רק בקי בתורה, ורבקה לא הייתה מספיק בקיה בתורה. אז מה כתוב? שימו לב לביטויים. והוא שהיה בקי בתורה, פחד ליבו על קללת אביו. זה לא סתם פחד מקללה, אלא זה פחד של הלב מפני קללת האב. ויכול להיות שהפתרון נמצא בדבריה של רבקה. אמרה לו אמו, אם ברכה עליך ועל זרעך, ואם כללה עליי ועל נפשי. כן? יש כזה דבר בעולם שאדם יכול להיכנס בעול של העונש תחת זולתו? במשפט בני אדם זה קיים, ובמשפט שמיים זה קיים. מה אתם אומרים? בספרות של אומות העולם, באמת יש מוטיבים כאלה. בחשבונות בין אדם לשמיים, אנחנו מוצאים את משה רבינו, שמוכן לקבל על עצמו את העונש של כלל ישראל, נכון? ועם עין, מחיינינה, מסליח. שם, בסופו של דבר, הוא קיבל עונש כזה. חכמים אומרים שפרשת תצווה לא מובא שמו של משה, שכן, בגלל הדברים האלה. זאת אומרת, שיש אפשרות כזאת, של נשמה מאוד גדולה, כמו רבקה, כמו משה, להיכנס תחת העניין של מישהו אחר, ולמשוך עליו את הדבר כביכול, כן? ולשאת בעול של העניין הנורא הזה. ממילא יוצא שממה הוא חשש? מה חשש? בעיקר, הוא חשש לא מכללה עליו, אלא על מי? על זרעו. נכון? על זרעו הוא חשש. והיא ידעה שהוא לא חושש לעצמו, שיש לו מסירות נפש על כלל ישראל. אז על עצמו לא אכפת לו. אז היא רוצה לקבל גם חלילה את כל הזיקים שיצאו חלילה השיגים כנגדו וכנגד כלל ישראל. כן? היא מוכנה לקבל. ומה המקור לזה הבקיאות הזאת בתורה? איפה מצאנו שאבא בעצם קילל את בניו ואת זרעו של בניו? כאשר היה פה איזשהו ניסיון לסרס את הכוונות הראשונות אצל נוח, נכון? זה הכוונה לאותה בקיאות, הניסיון להשליך את מה שהתרחש בנוח, בכנען, בחם, והבנים האחרים, זה הניסיון פה בעצם שיעקב חושש, אולי גם פה יש איזה שמץ של אותו מעשה, שחם מנסה, כנען ניסה לכוון את אבא, את הסבא שלו הגדול, את האבא הגדול, אז אולי גם פה הם עושים פה איזשהו מעשה שרוצה, יש עכשיו שפע שעולף לרדת מהעולם, והם מנסים לכוון אותו אחרת מאשר הגדול יצחק. אז אולי אותו דבר כמו שנוח, שהביא שפע גדול לעולם, והיה שם ניסיון של מישהו לתכנן אחרת את הדברים. זוהי אותה בקיאות עדינה, שעושה מותחת קו בין שני אירועים, והחשש העמוק הזה. אז היא מקבלת, עם ברכה לך והזרחה.
אצל נוח מישהו ניסה לתכנן
אחרת? מה?
אצל נוח,
פה
ניסיון לתכנון שונה.
כן, למה באמת הוא עושה את מה שהוא עושה? זה, ככה אני רוצה אולי קצת להשוות, לא יודע, אולי יש לך הסבר אחר יותר טוב, אני אשמח לקבל. אני ניסיתי פשוט לחשוב, מאיפה הדבר הזה? מה העניין, כן, של הפחד והבקיאות הזאת, הניסיון הזה, להשוות, אולי בכל זאת, זה לא עיון, כי יש הבדלים בין המצבים, כי יש לה את נבואת ורב יעבוד צעיר, יש לה נבואה, היא נשענת על הנבואה, וקשה להניח שחם נשען על עוצמת רוח שרבקה, הוא לא משווה, לכן זה יותר בקיאותי, לכן זה לא עיוני, אבל בכל אופן יש פה משהו, כן? הוא מנסה לעצור, שכל השפע יצא רק משלושת הגורמים האלה, מה הוא עשה לאביו? ניסה לעצור את השפע מאביו, כן? לפי חז"ל, מה שהוא עשה לו, כן? שזהו, שזה ייפסק. השפע עכשיו הוא רוצה לכוון אותו דרך שלושת הצינורות האלה. בוודאי ובוודאי שאם הוא יעשה את המעשה, אז יותר יתבלה את העניין שלו, כי הוא הכתיב את השפע. ככה זה נראה. אולי תשובה יותר טובה אני אשמח לקבל. זה מה שאני קצת עיינתי בבקיאותי הדלה ובעיוני הנחות. ניסיתי קצת לומר דברים. הלך והביא שני גדיי עיזים. זה העניין שלנו בעצם. כל מה שעשינו טרחנו כדי להגיע לשני גדיי עיזים. וכי שני גדיי עיזים היה מחלו של יצחק. יצחק היה אוכל כל יום שני גדיי עיזים. זה העניין שלו. כמה קילו נטו בשני גדיי עיזים בכבש? בין 4-5 קילו נטו יש. 18-20 קילו, זה הממוצע של כבש בין שנתו. תוריד את כל העצמות וכל הדברים האחרים שזה לא בשר, שלא אוכלים אותם, נשאר לך בשר, אבל אתה צולע אותו. בצלי, הרבה רוטבים, שומנים הולכים, אתם יודעים, צלי יורד, בבשר יורד גם בבישול הרבה. נשאר כ-4.5 קילו, ו-4.5 קילו, גם אם יש לילה שלם של 12 שעות, לא של 6 שעות עד חצות, שזה לילה ממוצע לילה סדר, נכון? זה 12 שעות בערך, כן? נו אולי, עם הרבה משקה, עם הרבה חריף, הרבה מרור, אה? אולי אפשר 4 קילו, אבל פה יש לו 4 ועוד 4, 10 קילו בשר, זה השאלה של הדרשן, זה מה שהוא אוכל? טוב, מה התשובה? מה התשובה? ועוד יותר מזה שואלים פה, לא? אז יש בגרסה של הפרקי דרב לזר שלי בבית, יש לי פרקי דרב לזר, יש ספר קטן, פרקי דרב לזר, זה לא רק, זה מהפרויקט שוט, אני צילתקתי. אבל יש לי את הספר, ושם כתוב, הרי צדיק אוכל לסוב הנפשו, צדיק צריך לאכול הרבה. לא כך, צדיק אוכל לסוב הנפשו. אלא להקריב אחד קורבן פסחים ואחד עשה מתמים. זה התשובה לא כל כך ברורה. נו טוב, אז 5 קילו בשר זה כן בסדר לאכול? ומה הוא יעשה עם שאר ה5 קילו של הקורבן פסח? אחד להקריב ואחד, זה כאילו פתרנו את הבעיה. כן? והוא בכלל מתחיל, הרי קודם כל תמיד, אז הוא מדגיש את זה אולי, להקריב אחד, להקריב קורבן פסחים, ואחד עשה מתמים. זה להבין את העניין פה.
שמחת יום טוב.
מה?
הוא
עצמו
שזה יום טוב למעלה. הגיע ליל יום טוב
בפסח. אני מבין, אי אפשר לשמוח עם הבשר של הפסח. אתה עצוב בזה? אלא מה? תגיד, אני אוהב בשר צלי קדר, וזה לא מתאים לקורבן פסח, צריך צלי מאש. אז אני אוהב צלי קדר, אז הקדוש ברוך הוא אמר לי, צלי אש. טוב, אז אני אוכל? מה הוא אמר? אבל אני אוהב יותר זה. אז מזה עשיתי מתמים, או מבושל, כן? יש יהודי פולין ויהודי תימן, הם מבשלים את הבשר. לא צולים ואפילו לא צלי קדר ולא תנור ולא כלום. הם מבשלים, הם אוהבים בשר מבושל, כן? ובשל, לא. יש יהודים שאוהבים, אבל... אז הוא, מה?
מה שפה פה, זה לא כמו שהיה אצלנו בתורה, שאת הפסח אתה אוכל.
אחד הקריב את ישרו. אז הוא לא אכל את זה.
לא יודע איזה עולה.
זה היה עולה, קורבן עולה, אה? זה היה קורבן עולה. ככה אתה רוצה להגיד? זכותך להגיד ככה. מה, אני יכול להגיד לך שלא ככה? זה לא כתוב, אתה רק רוצה להגיד ככה. אנחנו יודעים שהפסח נאכל על הסובה, נכון? תכף יש פה רמב"ם, שיראה לנו איך אוכלים קורבן פסח. טוב. ואמר לאביו, זה העניין. אז אם כן, זה אחד המקורות הראשונים לקורבן פסח. כמובן שלמקור הזה יש מגמה מאוד מאוד ברורה וחדה. בפשט של פרק י' ב' בספר שמות, בכל התורה כולה, וגם אחר כך, כל קדמוננו ראשוננו, ללא ספק, ראו בקורבן פסח, שבת הגדול, כל העניינים האלה. מה זה? שחיטת עבודה זרה, ביור עבודה זרה. אפשר גם לראות בצליה, ניסיון לבאר את עבודה זרה, גם באכילה. אכילה זה גם גדר של ביורה, לא מחלים אותה, את עבודה זרה. בכל צד של מעשה שעושים מחלים עבודה זרה. מתאים מאוד לשיטת הרמב"ם במורה, נכון? שהכל זה, אנחנו עושים עבודה זרה, ביורה עבודה זרה. יש אפילו גדר כזה, בשיטות תנאים, שכל כיבוש ארץ ישראל זה ביורה עבודה זרה. יש מחלוקת, מדרשות, האם זה אישו או לבאר עבודה זרה. העניין שלנו, לבאר עבודה זרה. מה זה יהודי? יהודי שכופר בעבודה זרה. זה היה שונווה, לא יהיה עבודה זרה בעולם. ופה כמובן, יצחק אבינו נמצא בשיא השיאים של הקדושה. שעד איפה שהוא חי, איפה הוא חי, החיים שלו מקיפים את הכל, נכון? אנחנו יודעים. אז יצחק אבינו שמקיף את הכל, לכאורה, הוא שייך לקורבן פסח. כן? הוא שייך לקורבן פסח. זה ודאי לא גדר של ביור עבודה זרה, נכון? וזה גם איפה מתחיל, מה קורה בעליונים, אומרים שירה. זה מתחיל בכלל בעליונים. זה צורך גבוה. קורבן פסח צורך גבוה. זה לא צורך של ביור עבודה זרה, זה עליונים שאומרים שירה. והברכה יורדת. ומתוך כך שייך ההתקשרות הזאת הגדולה של אביה יצאי ואוכלה, וזה הכל עניין של התקרבות והתעלות, כלשון הרמב"ן. זה ללא ספק אחד המגמות הבסיסיות בשיטה הזאת של הפרק דרבלזר, לשחרר אותה. יחד עם זאת, כל מה שאמרתי לא לגמרי מדויק. מדוע? כי את מי הוא שולח להביא לו את הקורבן פסח הזה? כן, וזה לכאורה רואים שהוא שולח, שהוא שולח את עשיו להביא קורבן פסח, כן? את מי שולח את עשיו? אז אנחנו אומרים שבליל הסדר, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. הנה לנו, יצחק היה הראשון ששיתף בליל הסדר את הבן הרשע. ויכול להיות שזה אחד העקרונות פה, שיעקב מנסה לסלק את הבן הרשע עם רבקה. ומזה הוא מאוד מאוד חושש. מזה הוא מאוד מאוד חושש. מה המשמעות של לסלק, לדחות את הבן הרשע? כי הרי הוא יודע שהוא גם כן זקוק לרוח הזאת שיודעת לקרב את הבן הרשע. וירח את ריח בגדיו, נכון? מה אומרים שם? אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו, שגם שם יש איזה, נו, איזה מאבק גדול בתוך גן עדן, איך מתכננים את גן עדן, איך מוצאים את כולם, את אותם יהודים מגיהנום, נכון? זה העניין. אז זה כבר מתחיל בעצם פה. בסדר?
אולי יעקב לא חשב שהוא בכלל יהודי, אולי זה היה אולי יותר מחלוקת.
אז זה מחלוקת כבר פוסמת, עכשיו היא לא תיפטר הרי. אבל אותו מעמד יש פה. את הדברים מביא רש"י על החומש, וכשני גדיי עיזים היה מאכלו של יצחק, אלא אחד הקריב לפסחו, ואחד עשה מתמים. לא פתר לנו הרבה בעיות, רק עשה קצת בעיות. מה? כשרש"י מפרש אשר האל, כי טעם מגדי כטעם הצבי. אז מה רש"י רוצה להגיד? שהוא ביקש מעשיו שיביא לו צבי, נכון? ועכשיו, טוב, איך הוא יביא צבי? צבי זה לא הדבר מזומן בדיר של יצחק. שם יש גדיי עיזים, כי זה הוא הבטיח לה בכתובה כל יום שני גדיי עיזים. ככה רש"י מביא לפניכם, כן? ואז אז הגדי זה תחליף. אם זה צבי, מה זה שר לקורבן פסח? אז אפשר לפרש שמה. לא, הכוונה שהצבי זה הטיפוס של דבר טעים, ואפשר לפי זה להבין שבקורבן פסח יש את העניין גם של הדבר הכי טעים שיש בעולם, של הצבי.
גם גדי לא קשור לקורבן פסח.
מה?
גם גדי לא...
למה לא?
צריך שה.
נו בסדר, אז היה בגודל, כמו
ששה.
גדיי עיזים.
לא, שזה
כבשים. אז יביא את המין הזה, היה שם גדר של שם כזה. היה גדר של שם כזה, ככה קראו אז איזה כך. כן, ובכן הרמב"ן באמונה והביטחון, הוא אומר, שואל שאלה, למה הוא ברך אותו, ייתן לך אלוקים, מטל השמיים ומשמני הארץ? מה עם מטר? מה עם יצהר? אומר הרמב"ן, במטר וביצהר לא ברכו, שאותו זמן פסח היה, כמו שנראה מה שאמרו בעניין שני גדיי עיזים, שהאחד הקריב פסח ואחד עשה מתמים. ופסח הוא זמן הזכרת הטל, ועל כן ברכו בטל ולא במטר. וכן ברכו ברוב דגן, לפי שבפסח העולם נידון על התבואה, וכן ברכו בתירוש, לפי שעתידים ישראל לשתות ארבע כוסות של יין בפסח, ולא ברכו ביצהר, שהוא בא מפירות אילן שדינן בעצרת ואין לו טעם בפסח. כן, אז זה מכוון, זה לא סתם כך. יש פה איזשהו שפע שיורד, ואותו היה העניין לנצל, או להתלוות אליו, להיות שייך. יש שוט דברי יציב של הרבי מצאנז, הקודם, אני לא יודע איפה אנחנו נמדים היום, הקודם, סליחה שאני לא יודע. בכל אופן, הרבי הזה, הוא מעורר את כל העניין הזה, בסביבו אפשר ללמוד כמה הלכות של קורבן פסח, שאפשר גם ללמוד אותו בצורה אחרת, אבל אני מפה אביא את העניינים. אז הוא שואל שאלה מזה, שהרי יצחק לא נתכוון שורה שלישית בחמש, לפסח, שהרי חשב שזה צבי, ואינו ראוי לפסח, ואם כן, איך יצא ידי חובתו? ואפילו אם מצוות הן צריכים כוונה, מכל מקום בחי גדנה דחשב שהוא צבי שאינו ראוי כלל לפסח, אבי כסבר שהוא בשר ואכל מצה, יעלה על הדעת ולא יצא. לפי מה שאנחנו אמרנו, הקושיה לא כל כך גדולה, נכון? צבי זה רק אף טיפול של דבר מאוד מאוד טעים, אבל לא הכוונה באמת שהוא רצה שהוא יביא לו צבי. וגם יש להם שאם פסח בא ישליחות ומעקר, יש שיטת ראשונים כזאת, תמיד חתכים מוחדן. אז איך יעקב מביא לו את זה? כמעט דבי, עבודה בבחורות, כן? איך יצא ידי חובתו? זו השאלה. אז יש לומר, כיוון דבי עבודה בבחורות ויעקב הוא הבכור, ויצחק לא ידע מזה. אבל קיום דנה דמוך, אבל נשליחו את היסה בטעות, ויעקב הוא השליח. יש עוד מה להעיר על העניין הזה, כן? כי הוא הלך להביא לו את זה, ולשחוט לו, ושחיטה כשרה בזר. אז אם יש שם הרצאת דמים, כן? מי אמר שהוא השאיר את זה לסב? כן? אם יש שם עניין של ריצוי דמים. אז זהו, יביא ל... ל-, ל-, ל- ליצחק לבצע, שיצחק, יש לו גדר של בכור, נכון? יצחק הוא הבכור? מה? יצחק הוא הבכור. למה? כי ישמעאל הוא בן השפחה, הוא לא בן של אברהם. הוא לא בן של אברהם ישמעאל, ישמעאל הוא רכוש של אברהם. ככה אור החיים הקדוש אומר, שישמעאל מעולם לא שוחרר, היא לא שחררה פעם את אגר, אגר עד היום הם הרי עבדים. רק מה? אנחנו לא אומרים להם את זה, אז הם לא ככה יודעים את זה, הם ככה רוצים את זה. אנחנו לא אומרים להם את זה. ככה הוא החיים הקדוש אומר, הם עבדים, הם עדיין, הישמעאלים זה עבדים. למה? כי מעולם לא שחרר את הגר. אז אם כן, אז יצחק יצא לעשות העבודה של ההזיה, כי הוא הבכור, נכון? הוא הבכור של אברהם, בכורה. אבל הוא מנסה ליישב ככה, שמה? שהוא רצה בכור שיעשה לו את העבודה, את הרצה דמים, אז זה יעקב, רק הוא טעם, חושב שזה עשיו. לכן כמר עשיו, אבל אם היה יודע את האמת, והיה רוצה אותו, והעיקר את עשיו, והיה נשאר באורחה עם הקדוש, הוא דרכנו, היינו שסיבת קריאתו לעשיו משרשר שהוא גדול, ולכן לא פסול מחסרו על שליחות. עכשיו, הפסח אינו נאכל, מה כתוב? אלא לי מנויד, נכון? אז כן, איפה הם הצליחו למנות אותו? את יצחק, כן? ואם כן, אז לכאורה זה אותו תלוי בעניין, האם שה לבית אבות, האם השה הוא משפחתי? אם שה לבית אבות זה משפחתי, אם הקורבן הוא משפחתי, אז אין בעיה של המינוי, כן? דאם ומן התורה, שפיר מפריש על חברו. אז זה קשור אם יש שחייה או אין שחייה בקורבן פסח. זה גמרא בנדרים למדבר. רב חיים טוען שהרמב"ם סובר שאין שחייה, יש פוסקים שפוסקים, ויש פוסקים ציין שברמב"ם סובר שיש שחייה בקורבן פסח. זאת אומרת, יהודי לא התמנה על קורבן פסח, השאלה אם אני יכול לזכות לו על הפסח שלי. אז לכאורה, אם נלך לפי השיטה שיכול לזכות לו, תלוי בגמרא, בשיטת רב אלעזר בנדרים למדבר, רב חיים בריסק טוען ברמב"ם, שהרמב"ם סבור שאין שחייה, אבל יש מפרשים ברמב"ם ובראשונים אחרים שלא פסקו כמו שיטת רב אלעזר בנדרים למדבר, ויש זכייה, אדם יכול למנות אחרים, אני חושב שזה יותר פשוט, שיכול למנות אחרים על פסחו, זה בזמן שמישהו בכלל לא רצה את זה, אבל יצחק הרי הוא רצה את הפסח. אז הדברי יוצא, ואני לא יודע, הוא מתייחס לרשי או לפרק את רב אלעזר, זה ודאי שיצחק רצה את הפסח. הוא אמר לעשיו, יתביא לי פסח, נכון? על זה היה לו טעות. אז מי שגילה דעתו שהוא רוצה את הפסח, ודאי ששייך לזכות לו.
איפה אמר לעשיו,
יתביא
לי פסח?
מה?
איפה אמר לעשיו להביא לו פסח?
זה ההבנה, זה ככה, זה מה שכתוב פה, לא? עשה לי מה תמיד, נו, זה מה שאומר לו, לא? או הגיע ליל יום טוב הפסח וקרא יצחק, לך תביא לי את אותם, כן?
עשה לי מה תמיד.
מה זה?
יעקב עשה אחד לפסח
ואחד למה תמיד. ויצחק לא שלח את עשיו בשביל זה?
זה הראשונה שלו.
אבל זה אומר, זה לילה גדול, מה זה? זה ליל הפסח, זה לאכול, כי הוא באמת, תכף תראה. שאין פה שני עניינים, אני אוכיח את זה, שאין שני עניינים, גם כל עניין שקורבן הפסח זה רק לאכול, זה עניינו לאכול, לאכול, זה שאלה גדולה, מה המשמעות של הדברים.
יש מחלוקת בראשונים לגבי דבר שאין בו זכייה, אם גילה דעתו שהוא רוצה בו, האם זכייה מועילה לגבי אדם שגילה דעתו שהוא חפץ באישה.
פה הוא כן רוצה, פה משהו כן רוצה.
כן.
זו שאלה, לכן אין שאלה עליהם, יהודתי, אין שאלה, מה גם שהוא רצה, זה שלח את עשיו, כי הוא כן ידע, הוא מתייחס רק לדברי יוצאים לשיטת רשי. אנחנו הבאנו את הפרק את רב אלעזר, שאותו ליל פסח, זה הכל מתחיל ליצחק בכלל. ורבקה רק משלימה את התמונה שהיא אומרת ליעקב. כן, אז פה הוא נכנס לעוד דיון. אם האבות קיימו את התורה כולה, אתם שומעים? אז הוא רוצה לטעון שאפשר שרק בפסקה הרביעית, ולעניין שקימו אבות את התורה עד שלא ניתנה, שאפשר שזה רק במצוות היחיד, אבל מצוות שציבור אולי לא קיימו, ולא הקריבו קורבנות ציבור. ומכל שכמי פסח שנשחט בשלוש כיתות דבעין קהל ועדה בישראל. אתם שומעים? אז הוא רוצה להגיד שבאמת יצחק סבר שהוא לא צריך להביא קורבן כמו פסח. אז מה רש"י? בפרקת רב אליעזר לדעתי זה מאוד קשה לומר מה שהוא אומר. למה? כי מה שאבות קיימו את התורה זה רק מצוות יחיד. אבל מצוות של הציבור, של כלל ישראל, זה הם לא קיימו. כי הם יחידים, הם לא ציבור. כן? וממילא, זה העניין שיצחק לא בא, והוא מוכיח מכל מיני הוכחות את הדבר, קודם כל הוא מוכיח שקורבן פסח הוא קורבן ציבור. זה מביא הוכחות. ממה הוא מביא? מזה שכתוב, שחטו אותו כל קהל הדת ישראל, קהל הדת ישראל. ואותו דבר גם לגבי המספר, לכתחילה זה 90, הדיון בתלמוד, מה קוראים, יש 50, והרב מביא את הדיון הזה, והוא רוצה בסוף לטעון, שבאמת, בפחות מעשרה, ודאי שאי אפשר לשחוט, נראה לו שלא שחטים את הפסח. כן? אבל בלא היה קהל כלל, לא חייבה תורה להביא קורבן. כן? ונימוק נוסף, מה?
המשנה
בצחי
אומרת שלוש כיתות, שזה חייב.
נכון, 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 נכון. זה מה שהוא נשען. תכף אנחנו נדבר על הדברים האלה. כיוון דבי קהל, גם אינו נקרא בבמת יחיד, הפסח, ככה הרמב״ם פוסק, הבאת לכם את הרמב״ם בצד השני, שהרמב״ם סבור, כמו שיוצא מפשט הגמרא בזבחים קוף י' עמוד, שגם שהיה היתר במות, שהיה היתר במות, הפסח לא נשחק בבמת יחיד, אלא בבמת ציבור. זה שיטת רבי שמעון בברייתא, שמובאת גם בפסחים צדיק א', וזה פשט הגמרא בזבחים קוף י' עמוד ב'. אתם שומעים? שהפסח לא נשחק בבמת יחיד, אלא רק בבמת ציבור. והמשנה למלך כותב שם על הרמב״ם, הבאת לכם פה, תסתכלו בעמוד ב', איפה שיש משנה למלך, אין שוחטים הפסח אלא בעזרת שאר הקודשים. אף בשעת היתר הבמות, הם מקריבים את הפסח בבמת יחיד, וכל המקריב את הפסח בבמת יחיד לוקה, שנאמר לו, תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך, מפי השמועה למדו שזו עזרת שוחטת בבמת יחיד, כי ראית, אפילו בשעת היתר הבמות. עכשיו הוא ממשיך, תראו הלאה למטה, במשנה למלך אחרי הנקודות, ודע דקורבן פסח קורבן ציבור, וקרב בגלגל בבמת ציבור, שכך כתוב, ויעשו בני ישראל את הפסח בגלגל. לגבי פסח שני, מסתפק המשנה למלך, האם זה גם קורבן ציבור או זה רק קורבן יחיד. אבל פסח ראשון, פשוט למשנה למלך מהדין הזה של הרמב״ם, שוודאי שהוא קורבן ציבור, ולא קורבן יחיד. בסדר? אז הדברי יוציא אומר את הדברים, הוא רק מביא שהמקור מהו, לא מביא את המקור של המשנה למלך, את המקור הזה של הרמב״ם, סליחה, הוא אחר כך מביא את המקור הזה, משנה למלך אני לא רואה את השווי, אבל הוא נשען גם על קהל עדה בישראל. אז הוא רוצה מביא בסוף אחד המפרשים שטוען שגם אם נגיד שהיה שם צד של קורבן פסח, זה בגדר של זכר לקורבן פסח, ולא ממש קורבן פסח. כן? אז הוא לא לקח את המצות, כמו שאנחנו לוקחים כזכר, כן? אלא הוא לקח באמת בשר, וביצע בו את המצווה, אבל כזכר, ולא כקורבן פסח ממש. זה התפיסה שלו, ככה הוא רוצה להגיד, בשיטת הפרקת דרב לזר, שיטת רשי וכו'. מה שלכאורה, אני אומר, הדברים לגמרי לא פשוטים, נכון שפסח הוא קורבן ציבור, זה אין עוררין על כך. והראיה שמקריבים אותו רק בבית המקדש, אבל יש משנה, כמו שאמרתי מקודם, בפסחים צדיק א' עמוד א', שם כתוב, אין הפסח נשחט על היחיד, דברי רבי יהודה, ורבי יוסי מתיר. זאת אומרת, יש מושג שאדם לבד שוחט קורבן פסח. והרמב"ם פסק בשש, יחיד ששחט את הפסח לעצמו, כשר. והוא שיהיה ראוי לאכול את אותו כולו. אתם שומעים? מתי הוא כשר? שהוא יכול לאכול את כולו. רואים שיצחק יכול לאכול את כולו. אה? וזה העניין. שמה תחשוב? למה צריך לאכול את כולו? אז הרמב"ם מחדש דין שלא מספיק שצריך אתה לאכול פסח, אלא צריך גם שהפסח יאכל כולו. התוספות שם בסוגיה אומרים למה, וגם המאירי, שלא יבוא לידי נותר. כמו כל קורבן, וכל פסח כתוב מפורש, שלא יבוא לידי נותר. ברמב"ם לא משמע כך, כי הרמב"ם כותב בשבע. מצווה מן המובחר, לאכול בשר הפסח אכילת צורה. לפיכך, אם יקריב שלמי חגיגה ב-14, אוכל מהן תחילה, ואחר כך אוכל בשר הפסח כדי לסבוע ממנו, ואם לא אכל אלא כזית, יצא את חובתו. זאת אומרת שהרמב"ם מבין שיש פה שתי אכילות, אכילת בשר החגיגה, כמו שבדרך כלל הפסח נאכל על הסובה שאתה סבא, וגם תזווה מן הפסח. אכלת רק כזית מקומם פסח, רק יצאת את חובתך, זה דייבי, לא מספיק כזית. אתם שומעים?
אם הוא לא סבא ממנו.
מה?
אם הוא לא סבא.
למה לא סבא? יש לו גדי אחד, עשה ממנו מתמים?
לא, לא, מה
שהרמב"ם
כתב,
שאחר
אוכל בשר
הפסח כדי לסבור. אני שומע, זה לא, בפשט ברמב"ם זה לא ככה. שאני לא מבין, הוא אוכל קודשים. אז הוא אוכל קודשים, אז הוא אוכל גם אותה. ויש הלכה נושאת ברמב"ם, שכל הקודשים ניחלים על הסובה. לא רק אומר פסח, כל קודשים ניחלים על הסובה. אז זה כבר סובה, פלוס סובה, פלוס סובה. זה העניין. זאת אומרת שאני רוצה להגיד שהרמב"ם מבין שיש עניין כזה ברמת העיקרון שמי שראוי לאכול עצמו, כאילו צריך לאכול לגמרי. אני שאלה, איזה שאלה קשה מאוד על העניין הזה. איך יכול להיות כזה דבר? שיעודי. כן. נגיד, הוא יכול לאכול הרבה. בסדר, יכול לך, אז מה? מה אומר הרמב"ם בלכות חגיגה? חס וחלילה, יהודי שישתף רק את המשפחה שלו באכילת החגיגה בשלמי השמחה. מה אומר עליו? זה טומאה, זה אבן, זה רוע. תן גם לעני. אז מה בקורבן פסח אין את העניין הזה? תאכל, 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 תאכל. זה העניין.
כתוב פה שיש עניין שיוכל לבד. כתוב שכדי ש...
מה? אבל למה הוא לא מונע אותו מהדין הזה שהבאתי כעת? למה הוא לא מונע אותו? ולו רק מהדין הזה. מה זה קשר? זה יהודי קשר? זה קשר לעשות כזה דבר? בכל חגיגה הוא כותב פורש... מי שעושה כזה דבר, הוא מגנה אותו. ואפילו שהוא שיתף את המשפחה שלו. פה מדובר על יהודי שהוא מרביץ לבד את הקורבן. לא, זה שמר לא, קודם, זה לא נורמלי. ליל הסדר, כלל ישראל נמצאים כולם בירושלים, זה אוכל לבד, קורבן פסח לבד. זה נשמע לא נורמלי גם, לא? אפילו לא עם המשפחה שלו. מה? אז אפשר להגיד. מה קרה? כל היהודים אומרים, מחכים, מחכים, מחכים. מתי עבור קורבן פסח? מחכים, מחכים. הוא נמאס אותו לך, מחכה 2,000 שנה, 2,300 שנה, כמה אפשר לחכות? אף אחד לא רוצה לבוא איתו, הולך ועושה מחטף. זה לכאורה, מה? כן? אבל רואים ברמב"ם שזה לא ככה, למה? כי מה כתוב אחר כך? הוא משתדלין שלא יישחל לכתחילה היחיד שנאמר יעשו אותו. אז הרמב"ם מדבר על מצב שכן יש אחרים, לא רק על מצב. אז אני רוצה להגיד שיש שני דינים, אתם שומעים? אין לנו זמן להעין בכל הסוגיה, אבל להראות את זה מתוך הסוגיה, שמצד היחיד, יש עניין באמת שהוא יוצא לאכול את כל הקורבן. רק מה, בקורבן פסח, באמת, כמו שאומר הדברי יוסף, כמו שהמשלח אומר, לא רק בעצם זה שהוא מובא בירושלים בבמת ציבור, יש דין שהוא של הציבור. גם בגוף האכילה, גם בגוף הקורבן עצמו, יש דין של ציבור. אז זה הצד השני של המתרס. ומשתדלים, זה הכלל. הכלל משתדלים... שלא ישחד כתחילה על היוחד. מי צידו בעצם צריך לרצות לראות את הכל לבד? כמו יצחק? כביכול. מה? יעלה לדעת? יש קורבן פסח, אני אתן למישהו לאכול מזה? המלך נתן לי סיגריה שלמה. זאת אומרת, סיפור יפה. היה ביישוב שלנו יהודי. יהודי. חלים שואה. השם ירחם. היה נחק. רבן אשר רוזנטל קראו לו. יהודי חלים שואה. היה חבול בכל גופו. נפטר לפני כמה שנים. והיהודי הזה שרד מהשואה, ודאג מאוד לאנשים פליטים, חולים, נכים. והיו אז כינוסים שונים ברחבי העולם לעזור לאנשים האלה. אחד הכינוסים היה בפריז, שמעת על העיר הזאת? השתתף שם שארל דה גול. שמעתם על שארל דה גול? היה נשיא הרפובליקה אחרי תבוסת הנאצים. הוא הקים את הרפובליקה, הוא ישבו בשולחן אחד רבי מנשה, ושארל דה גול, והיה שבת קודש. שארל דה גול הוציא סיגר, כנראה קומני, והושיט לרב מנשה. אתם שומעים? טוב. משלום כבוד מלכות, מוקצה, שלום מלכות, לקח, שם את הסיגריה בכיס. אמר לו, שארל דה גול, מה זה? הנשיא, לא פרזידון, שאלה סופתית, נתן לך סיגר, אתה שם בכיס? אומר לו עוד מנשה, הנשיא נתן לי סיגר, אני אשן אותו. שארל דה גול גוי, לא מבין חוכמות. מוציא עוד סיגר ונותן לו? עוד סיגר ונותן לו? לוקח את מנשה, את הסיגר מכניס פה, אומר לך עכשיו מה תגיד? כבוד הפרזידון, אצלנו היום שבת, יהודי לא מאשר בשבת, שר בגול מתלהב, עומד, דופק על השולחן, אומר, תראי, זה יהודי, כל הכבוד לו, שומר על המסורת, שומר על התורה שלו, כך צריך להיות, אחר כך הוא היה רשע גדול, יהודים שהוא היה רשע גדול, עשה צרות, אבל יצא באותו רגע ממנו משהו מהקידוש השם של אותו יהודי. אז מה העניין? במקום הפסח, מה אנחנו? שיטת רש"י בפסוחים צדיק א', של רבי יוסי, שאומר שם שמספיק, שאחד גם על יחד עם את הפסח, ובלבד שיוכל אותו, זה לא שיוכל אותו, שיוכל כזית. ואפילו אלף, אם הם אוכלים כזית, שיטת רש"י שם, תסתכל בצדיק א', עמוד א', שאפילו אלף מספיק שיוכלו כזית. למה? כשבאים לחתונה. כן, באים לחתונה. אז מי שמאוד מזדהה עם החתונה, מה הוא עושה? הוא כל הזמן אוכל? לא. מי שלא מזדהה עם החתונה, אז הוא כל הזמן אוכל ואוכל ואוכל. אבל מי שאבא ואמא, חתן והכלה, אין אוכלים? הם עושים אולי קצת ככה. כדי שהאורחים יראו שהם אוכלים ושזה יהיה גם הכשר טוב. לכן הם אוכלים קצת, נכון? אבל הם אוכלים יותר מכזית? אולי? אבל זה העניין. שהם כל כך מתלהבים מהחתונה שהם כבר עושבים. זה שיטת רש"י. כשאנחנו באים לקרוב בפסח, אנחנו אורחים אצל המלך. אז אורח, כל רגע שהוא עם המלך, הוא מסתכל עליו, נהנה ממנו, חוזה בו, מתבונן בו. מה הוא יוכל? זה איך היא תמצא כדי להיות עם המלך, עם המלך. נכון? אבל הרמב״ם אומר, אנחנו מלכים, אנחנו נחורים היום, תאכל, זה שלך. הקדוש ברוך הוא רוצה שתוכל, תתנהג פה בארמון. המלך בארמון אוכל. מה, הוא מתבייש ממישהו? זה מלכות שלנו, זה בן חורין. אתה יצאת מהעבדות לחירות. צריך אדם להראות בעצמו שהוא היה עבד, אבל הוא גם צריך להראות שהוא מלך. איך הוא מלך? אומר הרמב״ם, מצווה מן המובחר לאכול על הסובה ועל הסובה ועל הסובה. ואפילו עד כדי כך. אז זה העניין. מצד אחד, וכמובן, כל הכוונה היא פה, לא שאתה אוכל. ברגע שאתה כזה בעל הבית פה, אז ברור שהאכילה שלך זה אכילה במובן החיובי של הדבר, לא כי אתה אוכל, אלא כי אתה באמת מרגיש שאתה פה, שזה העניין שלך פה. רש"י אומר, אתה רק אורח אצל המלך. אורח, הוא שמח מעצם העניין שהוא פה. האכילה זה חיטימצי בשביל העניין שהוא פה, כן? שהוא בא עם כלל ישראל כולו. אז זה העניין של היוחד. נכון, שיש את הצד השני של הציבור, שזה קורבן ציבור, ומתוך זה שצורם ציבור, אז היוחיד באמת קשה שהוא ירצה לאכול. אבל הציבור מצד שני משתדלים שלא יהיה לבד. ואיך היוחיד יפתור את הבעיה הזאת? אז אני אומר ככה. בסבוכים יש משנה, איזו מקומן? אתם קמים כדי להגיד אותה. אז מה כתוב? שאין הפסח מאכל, אלא למנויה. מה אנחנו אומרים בהלחמאי? כל דחפים ייתי ויוכל. כל דצריך ייתי ויפסח. אומר השיבולי לקט. מה זה ייתי ויפסח? הרי הפסח נאכל עם נויב. אז מי שלא היה בשליטה, הוא מחובר עכשיו לאכול? שאלה של השיבולי לקט. אומר השיבולי לקט צריך למחוק את זה. זה אי אפשר. אז יש ראשונים שפרשו בדרך כזאת ואחרת. מה?
שיפסח. שידלק.
כן, אבל רב שמשון משנץ על התורת כהנים. זה מובא באנציקלופדיה תלמודית, בערך אכילת פסחים. שם זה מובא. הוא אומר, לא, זה לא נכון. על פי התורת כהנים באותו מקום, תסתכלו באכילת פסחים בערך, שלא, הוא לא יוצא חובתו, אבל אתה כן יכול לתת לו לאכול. עכשיו, ברמב״ם, בשני מקומות משמע, שהוא סובר כמו רב שמשון משאנץ, ואת זה לא הביאו באנציקלופדיה התלמודית, אבל כן הובא בספר המפתח, באיזה מידה, בשיטת הרמב״ם. אבל מה שלא הובא בספר המפתח, אני אגיד לכם. בנוסחת האגדה של, של הרמב״ם, בעל החמניה, הוא כותב, לא פחות ולא יותר, כל דצריך לפסח ייתי ויפסח. לא רק כל דצריך ייתי ויפסח. הוא לא מתיר מקום להנחות. כל דצריך לפסח ייתי ויפסח. אז מה הוא בעצם בא ואומר? כשיטת רב שמשון משאנץ בפשטס, נכון?
רב שמשון
משאנץ
אבל אומר שהוא לא יצא
איזה חובה. כן! אבל גם הוא לא אומר, גם הוא לא אומר שהוא יוצא ידי חובתו.
צריך לפסח.
צריך, ברמת העיקרון הוא צריך. זה לא אומר שהוא יוצא בו, הוא לא אומר שהוא יוצא בו, אבל אתה מאלה שצריכים, אז תבוא ותאכל את הפסח. זה, ועל ידי זה, ועל ידי זה בעצם, הרמב"ם מרוויח, לעניות דעתי, את שני הדברים. גם ההשתוקקות האישית שלי, שכל הקורבן הוא שלי, אני רוצה להיות עם ריבונו שלו, אני רוצה להיות כמו שהוא ציווה לי, בן חורין מוחלט. מצד שני, מה עם המסכנים? מה עם האומללים? שכחת אותם? בן אדם יצא שם בית חולים, אחרי חצות, אחרי שחטו, לא הספיק להתמנות. והוא מרגיש טוב, הוא רוצה לאכול קצת פסח.
אז מה המשנה?
המשנה אומר שלא.
כן.
מה עושים עם המשנה? נו, תתרץ. אני לא בעל הבית על התורה. אנחנו שנינו בעל בתים שווים על התורה. אז יש כל מיני אפשרות. העניין הוא כך, שאין הפסח נאכל אלא למנויו, לעניין חובת, מי שרוצה לצאת חובה, רק למנויו, כן? אבל זה לא אומר שמי שלא מנויו, מנוע מי לאכול, אינו נאכל למנויו בתורת חיוב, לא בתורת איסור ויתר, בסדר?
כל
איזה
מקומה
שם
זה דברים שאסור, נאכל אלא לכהנים, ישראל שאוכל,
יש
בו. מה? כל איזה מקומה, מי שאחר שאוכל.
תראה, תנוח דעתך, רב שמשון משאנץ שם כותב, אפשר לתרץ את זה. בסדר, אם התירוץ שלך לא מצליחם, שלי לא מצליחם בינך, תתרץ אתה יותר טוב. בסדר? אז אולי יש, מישהו רצה להגיד לי אחרת, אבל אני חושב שזה יותר טוב. אינו נאכל אלא מנויו בתורת חיוב, כן? אבל שלא בתורת חיוב, הוא יכול לאכול אם הוא טהור, וזה הוא רוצה לאכול חתיכת קור בפסח, תיתן לו. אם הוא עני רעב, תיתן לו. זה לא גרם ממזבחים, משלמים אחרים, שאפשר לתת לכל אחד, כן? בתורת חיוב זה רק מנויו אוכלים אותו. נכון? שרוב הרבה ראשונים לא סבורים כך, אני לא אומר לכם. עובדה שיש רמב״ם אחר שהביא פסולים שלא אוכלים בפסח. ומה פסולים? כל מי שלא מנוי, לא אוכל? שואלים שואל, הרייבת שואל הרמב״ם. זה עוד מקור לזה שהרמב״ם סובר כמו שרב שמשון משאן. זה הביאו עוד, כן, אבל את הדיוק הזה שהבאת לנו עכשיו בתוך ההגדה, הדחורה רואים שהרמב״ם שייר לשתת רב שמשון מצא. וגם אם נגיד, זה לא כך בעיה גדולה, כי אם יש חגיגת 14, בחגיגת 14 נותן, אז בפסח הוא אוכל לבד. נגיד שכן, ככה גם הרמב״ם יכול לצאת מהבעיה של הנזקק. יש לו חגיגת 14, נכון? חגיגת 14, מביאים גם קורבן חגיגה בנוסף לקורבן פסח, כדי שהפסח יאכל על הסובה. אז מביאים קורבן חגיגה, זה נקרא חגיגת 14, שזה גם מובא בי"ד. יש אפילו תנא. שמשווה אותם, הכל אותו דבר. זה אותו דבר, אותם דינים שיש בחגיגה, שאנחנו לא פוסקים ככה ברמב"ם, לפחות לא פוסק כך, והוא אומר לו, חגיגת 14 זה שלמים, זה שלמים רגילים, ואז יש קורבן שלמים, שלמים אחרי שני ימים בלילה אחד, הפסח נאכל רק או עד חצות או עד ישר, תלוי במחלוקת תנאים, כן, נכון? ידוע, יפה מאוד, או, יפה מאוד, אז זה העניין. אז ובכן, מה יוצא מפה? ששני את זה, אם יש כמה ציבור, שהציבור והיוכל. עכשיו, אני רוצה להגיד, מה שהדברי יציב כתב, שקהל עדה בישראל זה ראיה לכך שזה קורבן ציבור, עודו במקום עומד, הביטויים באמת חדים כמו שאומר, אבל יש ריטבו שממנו משמע שזה לא כך פשוט, כי הריטבו שואל, יש שיטת רבי נתן או יונתן קידוש עם בית עמוד א', פסחים הינחת עמוד ב', שהוא טוען, רואים כל ישראל לצאת בפסח אחד. אתם שומעים? ראויים כל ישראל לצאת בפסח אחד. הפשט הפשוט הוא שמה? שזה עיקר הדין? שפסח זה קורבן ציבור אמרנו. תומי יש שניים? ביתל א' רוצים להביא תומי וביתל ב' רוצים להביא תומי. ביתל כולה רוצה להביא תומי. וחשמונאים רוצים גני מודיעין ורמת מודיעין. מה אתם רוצים? רק הצרכים יש כדור? אצלנו יש כדור ברוך השם.
א' וב' וג' יש אצל כולם, ואפילו ש' וס'. כן? אצל כל כך יודעים, יודעים טובים, זה מה המצב. אז אם כל אחד יצא להביא תומית, מישהו יכול להביא תומית? יש תומית אחד.
לא, אבל יש...
אז אומר רב נוסן, רב יונתן...
זה רק הכתוב, שאין מה שאמרנו.
רגע, רגע, רב נוסן אומר אחרת, לא? הוא אם כל ישראל לצאת בפסח אחד, שזה קורבן ציבור. אם זה קורבן ציבור, אז יש רק אחד. כן? אז המובן שלו שבאמת הוא סובר שמה? ברור שיחיד לא יכול להביא, לא רק יחיד. יש רק קורבן אחד שכולם מביאים אותו. ואז כמובן נשמע דין האכילה שכל אחד יאכל כזית, כי זה לא שייך. אם זה שכלל ישראל כולו לא, אין חובת אכילה, כן? או שאפשר להגיד צדיק אוכל לסוב הנפשו, שגם ב... אני הייתי בתלמוד תורה של חב"ד, בזמן שהרבי היה במלוא עונו. והיה לנו רבי, שקראו רב דוב טייכמן, שליטה, הוא רב היום בטבריה, שיחה לאורך תמיד טובים, והכניס בו למלכת שבת. אז הוא היה נוסע לחגים לרבי, והיה זוכה להיכנס אצלו ביחידות. היה חוזר בחזרה, אז היה מביא לנו לקח מהרבי. מה זה היה לקח? לא קיבלת פרוסה כזאת גדולה כמו שיש פה עכשיו. קיבלת איזה חתיכת פירור קטנטן כזה, כמעט במיקרוסקופ, כי זה משולחן גבוה. אז אולי זה גם העניין. אם מקבלים חתיכת פירור קטן מרבי ענק, אז זה כבר אתה סביע. אז מהקדוש ברוך הוא פשיטה שאתה סביע, לא? כן? אז יכול להיות שבקורבן פסח, גדר האכילה, זה אפילו משהו שאתה אוכל כנגד המשהו שאתה צריך לבטל בחמץ. המשהו הזה זה כבר משהו, זה משהו ענק. כי למה? כי זה משולחן גבוה. זה פירור משולחן גבוה. זה שיטת רב נתן רבי יונתן. עכשיו שואל הריטבו, על רב נתן ורב יונתן, יש לו תימה. מה התימה שלו? הרי כתוב במשנה, שורה שנייה בתשע, שלישית בתשע, שהפסח נאכל, נשחט בשלוש כיתות.
מה?
נשחט בשלוש כיתות, ונפקא לן מכתיב קהל אדם ישראל. אז מה יעשה רב נתן עם הדבר הזה? הרי כל כיתה הייתה שוחטת. מה הוא עונה? אז היינו אומרים, מה זאת אומרת? רב נתן, הוא לא סובר את המשנה הזאת, הוא סובר שיש רק אחד. מה הוא אומר? אפילו רבי יונתן היא מצווה. ומכל מקום יוצאים בפסח אחד. זאת אומרת, שהוא אומר שרבי יונתן זה דיעבד. זה לא לגעת תפילה, כמו שאני אמרתי. אם זה קורבן אחד, זה הדין. רואים שהריטבה לא הדין ככה. אז הוא רואה את קהל ועדה בישראל, להפך. שכאן זה מתחיל ההתפצלות. קהל ועדה בישראל זה חיטים שהפרט יבין. זה לא מדין הכלל. לא כמו שהדברי יוצא מבין. שקהל ועדם ישראל זה קורבן של כלל ישראל, זה לא קורבן של יוחיד, נכון? אז איך יצחק הביא פסוחים? אז זה מה שהיה, אני לא יודע כל כך מה השאלה הגדולה. אם יש קהל ועדם ישראל, אז יש לבעיה ליצחק להביא לבד. אבל אם יש רק יצחק, אז רק יצחק מביא, הוא כלל ישראל, מה אני יכול לעשות? לכן גם מהצד הזה לא מביא כל כך את השאלה שלו, כן? אבל בכל מערית דברים, כיוון ודאי, שקהל ועדם ישראל אומרים שזה לא מספיק שיהיה קורבן אחד, נכון? זאת אומרת, זה בא להוציא כבר מהציבור. אז זאת אומרת שאפילו גם לרבי יצחק יש את, לרבי יונתן יש את הצד של ההתפרטות של הקורבן. אז רואים, ככה, אני אסכם, אני רואה שאני ממש בסוף הזמן. כן, עברתי אותו כבר? כן, עברתי אותו, ואנחנו כבר, למה לא אמרתם לי? חייבים לגמור בזמן, זה לא טוב. סליחה, אני ממש מבקש סליחתכם. ובכן, ככה העניין. שבקורבן פסח אנחנו רואים שוודאי שנייה של ציבור. לא פחות מזה אנחנו רואים שיש שנייה של הפרט. וזה שני עניינים. שאנחנו יודעים טוב מאוד שכל העניין שלנו זה מתוך כלל ישראל. קהל, אדם ישראל, כלל ישראל, זה העניין שלנו. אבל זה לא בא חלילה לגרום לנו לאיזה עצלות רוחנית או ממשית. זה רק בא להגביר בנו את החיוניות שכל אחד ואחד מאיתנו יגלה את האור המיוחד שלו, הגדול ביותר, שיש בו העוצמה עד כדי כך שהכל ממש, הכל ממש הוא אחראי עליו. קורבן אוכל. ככל שהקורבן יותר ציבורי, הוא גם יש בו את הצד שאני צריך אותו ואני זקוק לו. ולא חלילה שאני מטושטש ומחוסה להפך. אני משולב בעוצמות הבלתי רגילות שיש בי עם הכלל כולו. וזה העניין של תחילת ההיווסדות של החירות האמיתית. ההבנה שאנחנו שייכים כל כולנו לכלל ישראל, ללא שיעור, והיא גוף העניין. של ההתחלה של יצחק הגדול, שהוא היוצר המבוע של המסירות נפש, ושל העוצמה, של הנכונות, לעשות הכל ועוד יותר מזה. אז בעזרת השם נזכה לעשות את הסבכים, את הפסחים, לגרם ימינו אמן, עם כלל ישראל כולם, אבל עם כל העוצמות של כל אחד ואחד מאיתנו.